דף ח עמוד א', 12 שורות מלמטה, 12 שורות מתחילת הרחבות. למדנו אתמול משנה, במשנה מבואר אדם שזורק אבן לרשות הרבים והרג, וכפי שכבר ביארנו אתמול את המקרה, מסיים את המשנה ואומר, את אבא שאול אומר, מה חטיבת עצים רשות? אף כל רשות. מה שנאמר לנו בפסוק, נאמר דומיה דחטיבת עצים, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. וכמו שלחטוב עצים זה בדבר הרשות, כך הדין הזה של גולה, אותו אדם שהרג בשגגה, זה מדובר באופן של מעשה שנעשה ברשות. מה קורה אבל אם הוא נתן לו מכה? שהמכה הזאת היא מכה שבאה בדבר מצווה, גם אם הוא הרג אותו בשגגה, הוא לא גולה. יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בידין, שבכל המקרים האלה זה מכה של מצווה, ולכן גם אם הוא הרג בשוגג אינו גולה. אומרת על זה הגמרא, אמר לה אומר רבנן לרבה, ממה ידה מחטיבת עצים דרשות? מאיפה אנחנו באמת לוקחים את זה, שמה שנאמר בפסוק לחטוב עצים מדובר אדם שסתם לוקח עצים לדבר הרשות, כמו לחמם את הבית וכדומה. ועל זה אנחנו באים ואומרים שאם הוא הרג בשוגג הוא חייב גלות. דילמה מחטיבת עצים דסוכה ומחטיבת עצים דמערכה, ואפילו אחי אמר רחמנה ליגלי, אולי הפסוק מדבר על דבר מצווה. ואמרה התורה שאדם שהורג בשגגה במכה כזאת שמכת המצווה, כמו אב ובן, רב ותלמיד, שליח בידין, שזה מכה שנעשית לשם מצווה, אם הוא הרג בשגגה, אומרת התורה, הוא מחויב גלות. אמר לי, עונה לו רבה, כיוון די מצא חטוב אינו חוטב, לאו מצווה, השתנה מלאו מצווה. מכיוון שהתורה מדברת על החוטב, והחוטב הזה, מה קורה אם הוא בא עכשיו לעשות סוכה והוא מצא עצים? אין לו צורך לחטוב, לא נאמר דין שהוא צריך לחטוב. אם אדם רוצה לקחת עצים למערכה ומצא עץ שנפל מעצמו, הוא יכול לקחת אותו לעצי המערכה. נמצאנו למדים שלמעשה החטיבה הזאת זה הכשר מצווה, זו לא מצווה. וממילא זה, כיוון שזה הכשר מצווה, להפוקים מאותם מקרים של המשנה, שזה המצווה, לא הכשר מצווה, אז בהכשר מצווה, שזה באמת חלק מדבר הרשות, אז זה אם אנחנו אומרים, אם הוא הרג בשגגה, גולה. בדבר מצווה, כי אנחנו לא מחויבים לבוא ולחטוב עצים. אם אין לי עצים, אז אני חוטב, זה הכשר, זה נקרא, הדרך להגיע למצווה. אבל אין לי שום דין לחטוב, שנדים להעמיד סוכה, זה נקרא הכשר מצווה. שואלת הגמרא את השאלה הזאת, איתי וירבינה לרבה. למדנו במשנה, יצא אב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בידין, לימה כיוון דאילו גמיר לאו מצווה, השתנה מלאו מצווה. היא גופה באה הגמרא ואומרת, מה קורה אם הבן לומד? מה קורה אם התלמיד לומד? אז אין מצווה להכות. זאת אומרת שכשהוא לא לומד והוא מכה, זה רק הכשר מצווה. ואם באמת קיבלנו את תשובת הגמרא שבמקום שזה לא מצווה אלא הכשר מצווה, על זה דיברה התורה ואמרה שגולה, אז היה צריך להיות שגם בדין של המשנה גולה. ואם המשנה לא אומרת כך, אז אנחנו צריכים להבין מה כתוב פה. עונה הגמרא, הטעם, אף על גב דגמיר מצווה. האמת היא שאת אותו מכה שצריך לתת האבא לבן או הרב לתלמיד, זה לא דווקא בזמן שהוא לא לומד. גם בזמן שהוא לומד הוא צריך להקות אותו, דכתיב יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. אם אתה רוצה שהוא יצליח, אז תמידי פעם צריך להקות אותו. ממילא זה לא הכשר מצווה, זו המצווה. במצווה, אם הוא מת כתוצאה מהמכה הזאת כשהיא נעשית בשוגג, אינו גולה. לעומת באמת מקום שזה רשות או אפילו הכשר מצווה, אבל זה לא המצווה עצמה, שמה אכן אם הוא נהרג בשגגה, הדין הוא שהוא גולה. אומרת הגמרא, מה? אז תוספות במקום מאיר, אף על גב דגמיר מצווה כאביד, ואם תאמר מכל מקום קשה משלח בידין דקיוון דאילו לקה כבר לב מצווה כאביד, אומר תוספות, ויש לומר, מכל מקום איקה מצווה מתחילה, מה שם, כן, בחטיבת עצים זה סוכה, נכון? אבל פה זה מתחיל במצווה. לעומת חטיבת עצים, שזה דבר הרשות כולו. בדבר הרשות נאמר דין של גולה. במקום שתחילתו במצווה, שם באמת אין לי דין של גולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הדר אמר רבא לאחר ימים, חזר בו רבא ואמר, לאו מילתא הידי אמרי. לא הייתי צריך להשיב שאין זה מצווה, ולכן, כיוון שזה רק הכשר מצווה, זה לא דומה לדין המשנה ששם יש דין של מצווה, אלא יש תירוץ יותר טוב. כתוב בפסוק, ואשר יבוא את רעהו ביער. המונח אשר זה מונח דבר שנעשה לרצונו, ולכן דאי באי איל ואי באי לא איל, ואי סל כדעתך מצווה מסגיה דלא איל. התורה מדברת על דבר כזה שנעשה לרצונו. אשר יבוא את רעהו ביער, אף אחד לא חייב אותו להיכנס ליער לחטוב עצים. הוא רצה לחטוב עצים, ואז אם הוא הרג בשגגה, אומרת התורה את הדין של גולה. לעומת זה, במקרה שלנו, שזה דבר מצווה, אז זה לא אופציה, זה לא אם הוא רוצה. הוא חייב לעשות. במקום שהוא חייב, אין דין גלות. אמר לרבה דבר רבה לרבה, כל איך הדכתיב אשר די ביו? אז אתה רוצה לומר שאם התורה משתמשת במונח אשר, כמו אצלנו אשר יבוא את רעהו ביער, אשר פירושו של דבר זה לרצונו, אם כן הוא רוצה ואם הוא לא רוצה. אלא מעתה, מה תגיד על מה שכתוב לנו? ואיש אשר יתמה ולא יתחתה, ונחרטה הנפש האם מתוך הקהל, כי את מקדש השם תימה, מנידה לו זו רק עליו, תמה הוא. התורה אומרת על אדם שתמה תומת הגוף, ונכנס למקדש כשהוא תמה תומת הגוף, שהוא באיסור קרת, ונחרטה הנפש האם. לכאורה, אם הפסוק משתמש במונח אשר, פירושו של דבר שהוא קיבל את התומה לרצונו, אם הוא רצה הוא היה נתמה, ואם הוא לא היה רוצה, הוא יכל שלא להתאמה. וממילא באחד כזה שיש לו את הבחירה אם להתאמה או לא להתאמה, במידה והוא נתמה ונכנס למקדש שהוא תמה, איסורו קרת. ומכאן אתה למד שאם הוא היה חייב להתאמה, כמו שהגמרא תגיד למשל למת מצווה, לשיבת הקרובים שיש לו מצווה להתאמה, זה לא אפשרות, זו חובה, היה צריך להיות הדין לפי דברנו שאם הוא נכנס למקדש ותומת הגוף עליו, במקום שזה לא היה לרצונו אלא זה היה בחובה, הוא באמת לא היה מקבל על זה איסור קרת. וזה שאלת הגמרא, אלא מעתה ואיש אשר יתמה ולא התחתה, היא באה מטעמה, היא באה לא מטעמה, אבל מת מצווה דלא פגיה דלא מטעמה, הכנה מדי פטור. עונה הגמרא, אתה צודק, אכן באמת המונח אשר זה מונח של דבר שנעשה לרצונו, ולכן אשר יבוא את רעהו ביער זה רק אחד כזה שנכנס לרצונו. אבל במקום מצווה שהוא חייב, ודאי שלא היה את הדין של גולה. היה אתה שואל טוב מה קורה לגבי תומה? שאני הטעם דאמר קרא, תמה יהיה מכל מקום. מכיוון שהתורה משתמשת במונח תמה יהיה, אז התורה לימדה אותנו, כי מי נדע לו זורק עליו תמה יהיה, או תומתו בו, תמה יהיה. בכל מצב שהוא תמה, גם אם הוא תמה, מכוח הכרח, מכוח מת מצווה, שהוא חייב להתאמה, גם עליו נאמר דין ונחרטה. הוא באמת מאיר מיד תופעות במקום, קשה, לשתוק מאשר ומהיה. דהיינו בא תופעות ואומר, אם אתה בא ואתה אומר שהכל מונח במילה אשר, אל תכתוב אשר, ולא תצטרך לרבות את אותו אחד שנכנף, כשהוא תמה מכוח דבר מצווה שהוא היה חייב להתאמה. אומר תופעות, ויש לומר, דאשר אורך דקראו, לא יכלתי להימלט מזה. אז כדי שלא נטעה, כי הרי המונח אשר זה לרצונו, התורה מרבה, תמה יהיה. שואלת הגמרא, ההוא. ועדיין זה עומד לדרשה. הפסוק צריך לאמר כך. וכשהפסוק אומר זה, פירושו של דבר דרשה. אלא אם כן, כתוב אחרת. וכיוון שאצלנו כתוב אשר, אז זה דווקא לרצונו. אומרת הגמרא, ההוא, תמה יהיה, מבעלה לכדתניה, צריך את זה למה שהברייתא אומרת. תמה יהיה לרבות ווליום, תמה בו, תומעתו בו, לרבות מחוסר כיפורים. תמה יהיה, ובא לרבות, כי אנחנו צריכים להבין, ברמה העקרונית, אדם שטבל במקווה, הוא טהור. אדם שטבל במקווה הוא טהור. אם עכשיו הוא רוצה לכל דבר, לכל דבר בהגדרה דינית, הוא אדם טהור. רק התורה חידשה שלגבי פרשת תרומה לא מספיק התבילה, אלא צריך גם הערב שמש, כמו שדיברנו במשנה הראשונה בברכות, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. גם אדם כזה שטבל במקווה והריף שמשו יכול להישאר עדיין בבחינת המאה, אם זה אדם שמחוסר כפרה. וזה אומר, יולדת, זב, זבה, מצורה, הם אנשים שצריכים להביא קורבן כדי לגמור את התומה שלהם, וכל זמן שהם לא הביאו קורבן, הם מחוסרי כפרה, אסור להם להיכנס למקדש, אסור להם לאכול קודשים. בא הפסוק ואומר, תמי יהיה, דע לך שבאיסור קרת זה לא רק מי שלא טבל במקווה ויש עליו תומה, אלא גם מי שטבל במקווה, אבל עדיין לא העריף שמשו, ונכנס למקדש, יש לו דין קרת. גם אם הוא טבל במקווה והעריף שמשו, אבל הוא מאלה שצריכים להביא כפרה ולא הביא את הכפרה שלו, זה יכול להיות יולדת גם 10 שנים מהנישואים, מהלידה, ויכול להיות זב זבה, לא משנה. אם עכשיו הוא יבוא למקדש לפני שהוא הביא את הסדר קורבנות שלו, אז הוא עובר באיסור קראת, הפסוק תפוס לדרשה. או מה הגמרא, אמר לי, ענה מאוד כאמינה. יש פה בפסוק עוד, המילה עוד מיותרת לדרשה. אז יש את התמי יש, שזה בא לרבות בכל מצב של תומה, גם כשעדיין לא הריב שמשו, או שהוא מחוסר כפרה איסורו באיסור קראת. ויש את הוועות שבא לרבות, שאותו אדם, על אף שהוא נטמע לדבר מצווה, וחייבנו אותו להתאמע, אם הוא נכנס למקדש כשתומתו עליו, איסורו בקרת. איקא דמתני להא, את המסע ומתן שהבאנו עכשיו, מה שאמר ההוא מרבנן לרבה, ומה שרבינה שואל, יש שפירשו את זה על עניין אחר לגמרי. כתוב לנו בפסוק, בחריש ובקציר תשבות. אומרת התורה, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. סובר רבי עקיבא שלהגיד שהפסוק מדבר על ששת ימים כפשוטו, וביום השביעי שבת קודש, בחריש ובקציר, אומר רבי עקיבא, זה בלתי אפשרי. אז למה התורה נתפסה לחריש וקציר? יש לה מתת אבות מלאכה. אז כנראה שהפסוק הזה לא מדבר בענייני שבת. אז איפה יש לנו עוד מושג של ששת ימים וביום השביעי? לגבי שמיטה. רק הקושי שעומד בפני רבי עקיבא, לשמיטה, לשנת השבע, גם יש פסוק בפני עצמו. וזה אומרת הגמרא, איקא דמתני להא חריש ובקציר תשבות, רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש של שנת שביעית וקציר של שנת שביעית, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אז לדבר על שנת השבע עצמה יש לי פסוק. אלא אפילו חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, אדם שחורש בשנת השש, אבל החרישה הזאת היא לצורך שנת השבע, הדינו שהחרישה הזאת היא אסורה. כמו כן, וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית, שזה לצורך שנת השבע. אותו דבר לגבי קציר של שביעית. מה קורה אם התבואה הזאת היא כבר גדלה שליש בשביעית, שבעיקרון אפשר היה לקצור אותה בשביעית? גם אם בסופו של דבר הוא קצר אותה בשנה שמינית, חל על זה קדושת שביעית, ומתנהגים עם הפירות כמו בקדושת שביעית. זה כתוב בפסוק, בחריש ובקציר תשבות. שיטת רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, זה באמת מדבר על שבת קודש. ומה הפסוק בא לומר בשבת? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות. יצא קציר העומר שהוא מצווה. עונה הגמרא, לפי רבי ישמעאל הפסוק בא ללמד באמת על שבת קודש. אומרת התורה, איזה מלאכה נאסרה בשבת? מלאכת הרשות. כמו שלגבי חריש לא מצאנו חריש מצווה, כל חריש הוא חריש הרשות. אז זה אמרה תורה, שאם הוא חורש בשבת הוא עובר באיסור שבת. מה קורה אבל אדם שקוצר בשבת לצורך מצווה? לדוגמה, קציר העומר, אם נופל לנו הזמן של העומר בשבת וצריך לקצור באותו יום, ואז אנחנו באים ואומרים שצריך לקצור בשבת קודש, הדין הוא שקציר כזה מותר בשבת. וזה אומרת הגמרא. רבי ישמעאל אומר, מחריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצווה. אם ככה, אמר לה, הוא מרבנן לרבה, ועל זה בא המסע ומתן שדיברנו קודם. אמר לה, הוא מרבנן לרבה, ממאי דחרישה דרשות, דילמה חרישת עומר דמצווה, ואפילו אחי אמר רחמנה תשבות. מי אמר שהפסוק מדבר באמת בחריש רשות? אולי מדובר בחריש מצווה, אדם שחורש לצורך העומר, עליו אומרת התורה שזה אסור לעשות בשבת. וכמו כן לקצור את העומר בשבת יהיה אסור. עונה הגמרא, אמר לי, עונה לו רבה, כיוון דמצא חרוש אינו חורש, לאו מצווה. כיוון שהדין הוא בפועל, שאם הוא מצא את השדה חרוש, אין דין לחרוש לצורך העומר, אז זה רק הכשר מצווה, זו לא מצווה. ולכן מה שמצאנו חרישה זה רק חרישת הרשות. מה? אין דבר כזה, זה בדיוק ההוכחה. מכיוון שלא מצאנו בכל התורה חריש של מצווה, כי גם אם הוא חורש לצורך מצווה זה רק הכשר מצווה, הוא לא צריך לחרוש, אם הוא היה מוצא את זה חרוש הוא לא זקוק לזה. אז אם ככה, יש מקום לחלק בין חריש לקציר, איזה קציר נאסר? כמו חריש של רשות. קציר מצווה לא אסרה תורה. אמר לי, אומרת על זה הגמרא, הייתי ואי רבינה לרבה, למדנו אצלנו במשנה יצא ומכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין, שמכיוון שזה דבר מצווה, אין לזה דין של גלות, ועמי, לימה, כיוון דילו גמיר, לאו מצווה, השתנה מי, לאו מצווה. למה לא תאמר במשנה גם אצלנו שזה הכל הכשר מצווה, ורק במקום של מצווה, אבל אין דבר כזה, כי גם אותו אב שמכה את בנו, זה רק הכשר, אם לא צריך להלקות, לא מלכים. רב מלכה את תלמידו רק במקום חובה, שאין ברירה, אבל אם יש אפשרות, אם הוא לומד, אז הוא לא זקוק לזה. עונה הגמרא כמו שאמרנו קודם, הטעם אף על גב דגמיר נמי מצווה כאביד, דכתיב יסר בנך וניחך. יש עניין להלקות גם בזמן שהוא גמיר, ולכן זה מכת מצווה. מכת מצווה אינו גולה. הדר ועל זה חזר אמר רבה, לאו מילתא דאמרי, לא הייתי צריך להגיד את החילוק הזה. למה? היה אפשר לדמות קצירה דומיה דחרישה. מה חרישה מצא חרוש אינו חורש? אף קצירה נמי. מצא קצור אינו קוצר. ואיסל כדעתך שהפסוק מדבר בקצירת העומר שהיא מצווה, מצא קצור אינו קוצר? למה? מצווה לקצור ולהביא. אומרת הגמרא, אין אכנם יש הבדל מהותי בין חריש לבין קציר. בחרישה אתה צודק שזה באמת עניין של הכשר מצווה, ואכן אם הוא מצא חרוש אינו חורש. לגבי קציר העומר, אם הוא מצא קצור, יש מצווה לקצור לצורך העומר, ולכן הוא חוזר וקוצר. וזה החילוק, דבר שהוא דבר מצווה, אכן באמת לא נאסר בשבת. מה נאסר בשבת? דווקא דבר הרשות. אומרת המשנה, האב גולה על ידי הבן. המשנה שלנו כהמשך למשנה הקודמת, האב גולה על ידי הבן. אחרי שאמרנו שאבא שמכה את הבן אינו גולה, אומרת המשנה, דע לך, האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב. יש מצב שאבא הרג את הבן בשגגה ולכן הוא יהיה מחויב גלות, ואם הבן הרג את האבא בשגגה אז הבן יהיה מחויב גלות. הכל גולים על ידי ישראל, והגמרא תברר מה זה הכל. והגמרא תגיד שזה בא לרבות עבד וקוטים. עבד כנעני, מכיוון שהוא חייב במצוות כאישה, וקוטים כפי שאומרים הראשונים למאן דאמר גרי אמת, יש בו צד ישראל, ולכן הכל גולים על ידי ישראל. זאת אומרת שאם אותו קוטי או עבד כנעני יהרוג ישראל הוא מחויב גלות, וישראל גולים על ידיהם. אם ישראל הרג עבד כנעני, או אם ישראל הרג את אותו קוטי כמובן בשגגה, גולה. חוץ מגר תושב. חוץ מגר תושב זה תלוי בגרסת הספרים. האם אנחנו גורסים חוץ מגר תושב, או כפי הגרסה חוץ מעל ידי גר תושב. רש"י במקום אומר, מה זה חוץ מגר תושב? שאין ישראל גולה על ידו. זאת אומרת שאם ישראל הרג גר תושב, אין לי דין של גולה. וגר תושב אינו גולה אלא על ידי גר תושב. וגם הגר תושב עצמו, מתי שייך בו גלות? רק אם הוא הורג מישהו כדוגמתו, גר תושב. אבל אם הוא לא הרג גר תושב אלא הוא הרג למשל ישראל, פה לא יהיה לו דין גלות אלא פשוט יהיה נהרג עליו. ואת זה נצטרך להסביר בגמרא. אומרת הגמרא, אב גולה על ידי הבן. אז הגמרא תנסה להסביר. אומרת הגמרא, אב גולה על ידי הבן, והאמרת יצא אב המכה את בנו, שואלת הגמרא, אבל במשנה הקודמת אמרת שבן, אבא לא גולה על הבן, יצא אב שמכה את בנו, שאין בו דין גלות. שואל מי התוספות במקום האחרון, קשה לרי, דהיינו דווקא כשמייפרו, הוא מכהו בתוכחתו, אבל אם הלך ביער והרגו בשוגג, למה לא יגלה? דהיינו, היה קשה לתופת, מה הגמרא רוצה בכלל? מה, אתה לא רואה חילוק ברור? נכון, יש אב שמכה את הבן שלו כשהוא רודה אותו ללמוד תורה, זה דין אחד. יש מקרה שאבא לא עשה את זה לצורך מצווה, אלא במקרה קרה, השם ישמור, קרה שוגג כזה, ואבא הרג את הבן שלו. ודאי, שהוא יהיה גולל, מה השאלה? אומר תופת, ויש לומר, דמשמלה דמיירי בכל עניין, אף אם מכה הוא ליסרו, דאם לא כן, המי נקע כפי בן מאדם אחר, זה כל העוקץ של הגמרא. המשנה אומרת, האב גולה על ידי הבן, זאת אומרת שהמסר זה אבא ובן. מה החידוש? אם כמו שאתה מציג אדם עומד בשדה, ועובד עבודה ופתאום נשל הברזל ונפל והרג, זה הפסוק. מה זה, יש הבדל בין אבא ובן למוישה ורובן? אין שום הבדל. אז אם המשנה רוצה לציין אב ובן, המשנה רוצה לדבר על המקרה המדובר.
אני חושב שהבעיה
שזה מול אדם. תפל בזאת. כשיש לי את אותו אבא ובן, במקרה של רודה, ובמשנה הקודמת על זה אמרת אינו גולה, אומרת אצלנו המשנה, בכזה המקרה אנחנו אומרים גולה. שואלת הגמרא, זה סתירה בין המשניות. עונה הגמרא, מדובר דגמיר. מדובר בבן כזה שמקבל מכה, שהוא כבר למד תורה, וכיוון שהוא לומד תורה זה לא הקעה של רודה. אומרת הגמרא, ואמרת אף על גב דגמיר מצווה כעביד, אבל הרי הסברנו את זה, אמרנו שגם במקרה שהוא למד יש עניין ליפר, כמו שאומר שלמה במשלי. עונה הגמרא, בשולה דנגרי, מדובר לא באחד כזה שמלבד את הבן שלו תורה, אלא אחד שמלבד את הבן שלו נגרות, וכשהבן שלו מלמד נגרות והוא מכה אותו ובשוגג הוא נהרג, הוא גולה. אומרת הגמרא, למה? שוליה דנגרי, חיותה הוא דלמדי. אומרת הגמרא בקידושים, דף למד עמוד ב', ראה חיים עם האישה אשר אהבת, הקיש אומנות שהיא חיותו לאישה, כשם שאבא מצווה להשיא את בנו אישה, כמו שכתוב, וקחו לבניכם נשים. אומרת הגמרא, כך אבא מחויב ללמד את הבן שלו אומנות. אז אם האבא מלמד אותו אומנות שולי עדן אגרי, אז המכה היא מכת מצווה. אם זה מכת מצווה, למה הוא גולה? עונה הגמרא, דגמיר אומנות האחריטי. האבא כבר לימד אותו נפחות, עכשיו הוא מלמד אותו דבר נוסף, נגרות. זה כבר לא חובה, זה כבר לא דבר מצווה. אז בכזה מקרה, שאם זה היה באמת הלימוד היחידי, ועל זה הייתי אומר באמת שאבא שמכה את הבן פטור עליו, כי זה דבר מצווה, שזה לא דבר מצווה, אפילו שזה הקעה בזמן הלימוד, אז זה אני אומר שהוא גולה. איפה זה כתוב? זאת אומרת שצריך לנות ועוד אמנות. אז לכן מה? לאבא יש חובה ללמד אמנות אחת. מאיפה כושבוך הוא ישלח לו פרנסה, אנחנו לא מתערבים. זה לא המקרה. אם זה תואר ראשון ותואר שני, אתה שואל. תואר ראשון ותואר שני. אתה יודע מה אמרו על זה? מה משאבו? קיבלת פה, כן?
אנחנו עובדים
למצב שהעסק נוגע ליחסי אב ובן.
זאת אומרת,
אם אתה בים הזה, אין בין זה וניחסי אב ובן. ברור. כל היתו ביפו, ניחסי אב ובן. קצת תשובה. תשובה תבן עליו. אבל מה פה הדבר הזה? התגלגלנו לאותו דבר כמו שיהיה בים. מה משנה פה? זה מה שהם הציעו פה. כי היה מקום לטעות ולחשוב שאולי אחרי שאבא לימד מקצוע אחד, אבל זה לא הולך היום. אז הוא בא ולמד איתו עוד משהו, אולי זה גם חובה. התשובה היא לו, אבא מחויב במקצוע אחד. המקצוע השני שהוא מלמד אותו זה כבר דבר הרשות. דבר הרשות זה גולה, זה חובר לדין הכללי. ולכן אני... ודאי. רק היה מקום לטעות ולחשוב. אומרת הגמרא, והבן גולה על ידי האב, ורמינו, אתה אומר שבן גולה על ידי אבא. בן שהרג את האבא בשגגה גולה. ורמיני, כתוב בפסוק מכה נפש, פרט למכה אביו. אומרת התורה, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש שערים האלה למקלט, לנוס שם מי כל מכה נפש. אדם כזה שכשהוא מכה מכת נפש בהורג, שם נאמר האיסור שלו, על זה דיברה הדין של התורה של גולה. מה קורה אחד כזה שגם במכה שזה לא מכת נפש יש עליו דין של חייב מיתה? על זה לא נאמר בתורה, הפרשה של גולה. באה הגמרא ושואלת, הרי אותו בן שחובל באביו, גם אם הוא לא הרג את האבא, הוא רק חבל, אומרת התורה מות יומת, יש לו מיתת חנק. ממילא באה הגמרא ושואלת, אז על איזה מקרה המשנה אומרת שבן גולה כי הוא הרג את האבא בשוגג? הרי בן שהרג את האבא בשוגג, דינו שהוא מחויב מיתה, ומכיוון שהוא מחויב מיתה לא על מה שהוא הרג את האבא, על המכה של האבא הוא כבר מחויב מיתה, התורה לא חידשה בו פרשת גלות, אין לו את הכפרה הזאת שנקראת גלות. תורה לא חידשה בו, וראת הכתוב, מי התורה אמרה מכה נפש? רק אחד כזה שחייב על מכת נפש. אחד שלא חייב על מכת נפש אלא חייב גם שלא במכת נפש, לא דיברה תורה. עונה הגמרא, אמר רב כהנא לא קשיא, הר רבי שמעון והר רבנן. נסביר בעל פה ונקרא בפנים. עונה הגמרא, אנחנו למדנו בסנהדרין דף מ"ט מחלוקת רבי שמעון ורבנן, מה סדר חומרת המיתות. לפי רבנן, סקילה זו המיתה החמורה ביותר, לאחר מכן יש לנו דין של שריפה, לאחר מכן יש דין של סייף, והקל מכולם זה מיתת חנק, וסתם מות יומת בתורה זה חנק. סייף מצאנו בשניים, יש לנו באותה עיר הנידחת דינם בסייף, ורוצח נפש דינו בסייף. בא רבי שמעון ואומר לו, שריפה חמורה מסקילה וחנק חמור מסייף. העולה מדברינו, מה קורה ברגע שיש לנו פה אבא שהרג את בן שהרג את האבא בשגגה, אבל במעשה הזה של ההריגה הוא חבל באבא וגם הוציא את נשמתו. למין האמת אני צריך לדון אותו בשניים. א', יש פה חובל באבא שעליו נאמר מות יומת, ויש פה גם רוצח בשגגה שגם עליו נאמר דין מיתה. מה אנחנו עושים במקרה כזה שיש לפנינו שני חייבים מיתה, אחד מיתת חנק ואחד מיתת סייף? יש לנו כלל, נותנים לו את המיתה החמורה ביותר. מהי המיתה החמורה ביותר? לפי רבנן המיתה החמורה ביותר זה סייף. אז אם אני נותן לו מיתת סייף, מה הדין אם אדם עושה בשגגה דבר כזה שמיתתו בסייף? הוא גולה לעיר מקלט. זה הדין של המשנה. אומרת המשנה אצלנו, מה הדין? בן שהלך והרג את האבא בשגגה, מכיוון שהוא נידון בחמורה, והדין של החמורה שאם זה נעפה בשגגה הוא גולה, לכן אומרת המשנה הוא גולה. שיטת רבי שמעון, כשיש לנו מיתת סייף ומיתת חנק, איזה מיתה ניתן לו? מיתת חנק שהיא החמורה. בחנק לא נאמר דין של גלות, לכן לא שייך לו את הדין של גולה. איפה נאמר מכה נפש? אומרת התורה רק באחד כזה שהוא מכה נפש. בבן שהוא לא מכה נפש אלא גם בחובל הוא חייב מיתה, לא התחדש לפרשת גלות. אומרת הגמרא בפנים, אמר רב כהנא לא קשיא, רבי שמעון והרבנן, לרבי שמעון דאמר חנק חמור מסייף. שגגת סייף ניתנה לכפרה על ידי גלות, שגגת חנק לא ניתנה לכפרה, כי לא מצינו מושג של כפרה לאדם ששגג בעשיית מעשה חנק. לרבנן דאמר סייף חמור מחנק, הורג אביו בשוגג, שגגת סייף היא, ושגגת סייף ניתנה לכפרה. זה ההבדל בין המשנה לברייתא, אז יש מחלוקת. המשנה זה שיטת רבנן, הברייתא זה שיטת רבי שמעון, ואין לנו קושיות. כן. לא הבנתי. לא למדנו כזה דבר. אין פה? איפה כתוב כזה דבר? אדם שרוצח בשגגה מיתתו בסייף. אדם שרוצח במזיד מיטתו בזית, ובשוגג נתנו לו כפרת גלות. ו? חלק שמעתם גלות? למה רק ברוצח בשגגה? מה הדין של רוצח? במזיד דינו בזית, ובשוגג נתת לו כפרה של גלות.
זה חובל ממש, נכון?
חובל, חובל, כן. עושה פצע.
ואם זה יוצא
כוחו וכוח כוחו, ועוד סוגיה. עוד סוגיה. אבל ברמה העקרונית, חובל הכוונה היא אדם שעשה, הוציא דם לאבא. הוציא דם לאבא זה חבלה. אומרת הגמרא, נכון, רבא אמר, אין סתירה מהברייתא למשנה. אני לא צריך להגיע לתירוץ שאמרת ולחלק שיש כאן מחלוקת. רבא אמר, פרט לעושה חבורה באביו בשוגג, דפל כדעתה חמינה כיבל דה במיזית בר קטלה הוא, בשוגג נמי לגלי, כמה שמלן שלו. אין אכן עמי אדם שהורג. בן שהורג את האבא, הדין הוא שהוא עשה פה מעשה שמחויב מיטת צייף. הוא בשוגג, מחויב גלות. זה המשנה. ולכן בן גולה על ידי אביו. מה השאלה שלך הייתה? יש לי ברייתא, בברייתא כתוב שאין מצב של גולה, שם לא מדובר על הורג. שם מדובר על אדם שחובל באבא. עשה לו פצע. אבל הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא עשה את זה בשוגג, מה הדין שלו? אז היה מקום לבוא ולומר שאולי מכיוון שאם הוא היה הורג, אז הוא גולה בשוגג, אז אולי גם שהוא מכה אותו. כיוון שהתחדש בו מושג של מיטה ויש גם מושג של גלות, אז זה אומר את הברייתא לא, מכיוון שזה סוג אחר של מיטה, מיטת חנק, ולא התחדש בשוגג בחנק מושג של גלות, אז על זה הוא לא גולה. אבל אין מחלוקת. הכל גולים על ידי ישראל, הכל גולים על ידי ישראל, לעיתוי מה היא שואלת הגמרא? את מי באה המשנה לרבות? ליטוי עבד וקוטי. עבד וקוטי. עוד פעם, סליחה? לא, בשוגג. בשוגג הוא לא חייב. רק במזיד הוא חייב. לא הבנתי, מה השאלה? הדין של מי? גלגולי שלג, 60 יום, 80 יום תעניות, אין לנו פה כפרה מוגדרת, שילך לרב, שייתן לו סדר כפרה. כי התורה לא חידשה לנו מה הדין של, הרי בעצם כל המושג של שוגג, מה יקרה אדם שהרג נפש, בשוגג קורב לו אונס. קרוב למזיד כתוב נהרג, על ידי גואל אדם. מה יהיה בקרוב לאונס? גואל אדם לא יכול לפגוע בו, גלות אני לא נותן לו, עיר מקלט לא קולטת אותו, מה הדין שלו? זקוק לכפרה, צריך לעשות תשובה. אבל הדרך הזאת של גלות לא נאמר בו, זה מה שכתוב. אומרת הגמרא, אותו עבד וקוטי אמר לו, לעיתוי עבד וקוטי, עבד כנעני וקוטי, בהנחה שהם גרי אמת, עליהם נאמר שאם ישראל פגע בהם, אז הוא גולה. תנינה לעד אתנו רבנן, המשנה שלנו מסייעת את הברית הבאה. עבד וקוטי גולה ולוקה על ידי ישראל. על ידי מעשה בישראל הוא גולה ולוקה. וישראל שעשה מעשה בעבד או קוטי, גולה ולוקה על ידי קוטי ועבד. הוא מבאר את הגמרא. בישלמה עבד וקוטי גולה על ידי ישראל ולוקה, אני מבין. גולה, דקטלי. כן, אם הוא הרג ישראל בשוגג, אז הוא גולה. ולוקה, דלטיה. הוא כילל יהודי מישראל. אומרת התורה, מה הדין של אדם שמקלל עובר באיסור לב, ונשיא בהמחה לא טהור, ולכן על איסור לב הזה הוא לוקה, נפלא. הוא לוקה. לא אותו מה דאמר, איך שמבואר, לוקה, למה דאמר לוקה. אלא ישראל גולה ולוקה על ידי קוטי, אני לא מבין. בישלמה גולה דקטלי, זה אני מבין. יהודי שהרג עבד, הרג קוטי, בשגגה גולה. אלא לוקה, מה הוא עשה? דלטיה, שהוא כילל אותו. מה רע? ונשיא בעמך לא טהור בו עושה מעשה עמך, זה לא עושה מעשה עמך. לא עליו התורה הזהירה באיסור לב. אז יש פה דיון בראשונים, האם אנחנו מדברים דווקא על הקוטי שהם גרי אמת, אבל כיוון שהם קלקלו, אז זה לא עושה מעשה עמך, או אפילו עבד, רק יש רוצים לומר שעבד כיוון שהוא חייב במצוות כמו אישה, אז זה לא נקרא לא עושה מעשה עמך. אבל בכל אופן, לא שייך את זה פה. אלא אמר רבך בר יעקב, כגון שהעיד בו והוא זם, אתה רוצה לדעת איך מדובר? מדובר שישראל מסר עדות על אותו עבד על אותו קוטי, והתברר שזה היה עדות שקר. הוא זם, ובמקרה של הוא זם, אז הוא לוקה כאשר זמם. נו, ואותו משקל צריך להיות ביחס לעבד. דקבתי גבי עבד, באיזה מקרה יהיה מדובר, הרי זו אותה ברייתא, שהוא עד בו והוא זם. עבד בר עדות הוא? האם עבד כנעני יכול למסור עדות? אלא אמר רבי חברי דרבי ככה במעסקידן, כגון שהיכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה. יש לנו דין, כמו שכבר הזכרנו, חוץ מלגבי פרשה אחת בתורה, נערה מעורפה, ששם חידשה תורה מופק של לוקה ומשלם, ויפרו אותו ונותן 100 כסף, בכל התורה יש או לוקה או משלם, על הדרך של הקים לבדרה במלא, או לוקה ומשלם. ומכיוון שאנחנו כבר אמרנו את הגמרא בכתובות למדבט עמוד ב', שלומדים מיד אל יד, שהדין הוא שבמקרה שיש לוקה ומשלם, הוא משלם ולא לוקה, אז בעיקרון יש לו הדין שהוא מחויב לשלם. מה קורה אבל אם אין שם שווה פרוטה? אז אם אי אפשר לשלם, עושים את העונש השני, דהיינו לוקה. אומרת הגמרא, כגון שעיקר הוא הקעה שאין בה שווה פרוטה, שאז הדין שעל המכה הזאת הוא לוקה. דאמר רב עמי, אמר רבי יוחנן, עיקר הוא הקעה שאין בה שווה פרוטה לוקה, ולא מקשין הנקה לכלל. הגמרא בסנהדרין מביאה מחלוקת, האם אני מקיש, כי התורה הרי אומרת מכה ולוקה, ובאמצע מסיק פסוק אחד, והיה לנו דיון האם זה נקרא הקש או לא נקרא הקש. אם הייתי אומר שזה נקרא הקש, אז כמו שלגבי מקלל נאמר ונשיא בעמך ועושה מעשה עמך, אז גם לוקה על מי הוא לוקה? רק על אחד שעושה מעשה עמך. אומרת הגמרא, ולא מקשין הנקה לכללה. אז במכה באמת לא נאמר דין ונשיא בעמך, במקלל בעושה מעשה עמך, במכה גם אם אינו עושה מעשה עמך, אם כמו במקרה שלנו יקרא אותה הקעה שאין בה שווה פרוטה, שעל זה לוקים, הוא לוקה. למדנו במשנה חוץ, ויש פה את הגרסה מעל ידי גר תושב והבח גורף, כמו שאנחנו קרסנו במשנה, חוץ מגר תושב, והגמרא רוצה להבין את הדין שלנו. מה הפירוש, איך אפשר? יש שמיים. אומרת הגמרא, על מגר תושב עובד כוכבים הוא. אם אתה אומר שישראל שפוגע בגר תושב לא לוקה עליו, למה הוא לא לוקה עליו? כי הוא לא יהודי, וכיוון שהוא לא יהודי אז הוא לא גולה. אימא פייפה, גר תושב גולה על ידי גר תושב. כתוב במשנה שאם הוא פגע בחברו אז הוא גולה. אז תחליט, אז מה ההגדרה שלו? הוא כן יהודי או לא יהודי? הוא כן גולה או לא גולה? עונה הגמרא, תירוץ נפלא. אמר רב כהנא לא קשיא, כאן בגר תושב שרה גר תושב, כאן בגר תושב שרה ישראל. גר תושב שרה גר תושב גולה, גר תושב שרה ישראל אינו גולה. עומדים הראשונים במקום ולא מבינים מה הגמרא רוצה. אני גם לא יודע כל כך להסביר. הגמרא פותחת ואומרת, יש לי בעיה. מה הבעיה שלך? מצד אחד אתה אומר שאותו גר תושב, אם הוא פוגע בישראל הוא לא גולה. למה הוא לא גולה? כי לא חידשה בו התורה פרשת גלות, הוא לא יהודי. פרשת גלות זה דין שהתחדש בבני ישראל, הוא לא יהודי, ולכן אין לו מושג של גלות. מאידך אתה רואה שאם הוא פוגע בגר תושב חברו יש בו גלות. עונה הגמרא, נכון, אם הוא פוגע בישראל אין לו גלות, אם הוא פוגע בחברו יש לו. אבל זה הייתה השאלה שלי, הרי זה בדיוק הייתה השאלה, הוא יהודי או לא יהודי? מה אתה עונה לי? הוא יהודי והוא לא יהודי. כך שואלים פה כל הראשונים, התוספות, הריטב"א. אנחנו נשתדל, כי אנחנו מוגבלים, אז פחות את התירוץ איך שהריטב"א לומד פשט ברש"י. כדי להבין היטב מה אנחנו רוצים, אולי צריך להשתמש בהקדמה של הריטב"א. צריך לדעת שהריטב"א, גם הרבה פעמים שאנחנו לא אומרים ריטב"א, אבל הריטב"א הוא מסביר פה כסדר את הדברים, כמעט כמו שהשתמשנו ביד רמה בסנהדרין, ריטב"א פה על מסכת מכות. אז יש הרבה פעמים שהפשט שאנחנו אומרים זה מתוך הריטב"א. וכאן הוא מקדים לסוגיה ואומר ככה, ג' לשונות נאמרו בקוטים, גר תושב, בנוח וקוטים. גר תושב הוא שקיבל בבית דין של ישראל לקיים שבע מצוות שנצטוו בני נוח, כי תהית בעניין אחר, הגמרא בעבודה זרה, וכזה מותר להתיישב בינינו, ולזה נקרא תושב. הוא לא מתגייר ומקבל תרי"ג מצוות, הוא רוצה לגור בארץ ישראל, וכדי לקבל חניה בארץ, כי התורה אומרת לא תחונם, אי אפשר לתת לגוי חניה בארץ, אסור לתת לו בית, אסור להזכיר לו, הוא גר, הוא גוי, גוי אסור לו לקבל בארץ. אבל אם הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, צריך לדעת איך זה מסתדר עם רשי. רשי בכל מקום מדבר על עבודה פרה. אבל הריטב"א אוחז שאם הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז אנחנו באים ואומרים שהוא רשאי להיות תושב. וכיוון שקיבלן בבית דין, הוא נקרא בשבע מצוות אלה מצווה ואויסה. וכי אנו מצווים לאחיותו כדכתיב, וכי ימוך אחיך ומתי ידו, עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אומרת התורה, אותו גר תושב, מכיוון שהוא מצווה ועושה, אז אם עכשיו הוא זקוק לעזרה, אתה מחויב לעזור לו. ואין צריך לומר שאסור לנו לגרום לו שום קטלה, וכל שכן לא רידו לבור. ובן נוח הוא שלא קיבלם בבית דין, והגר תושב. הבן נוח זה אחד שמקיים שבע מצוות, אבל הוא לא קיבל את זה בבית דין. הגדרתו אינו מצווה ועושה. אינו מצווה. הראשון היה הגר תושב מצווה ועושה. ולכן, אין לו דין של אימך. אז לבוא ולהחזיק בו אני לא צריך. אבל מצד שני, אני גם לא יכול להוריד אותו לבור. כמו שאומר הריטב"א, וחייה אין לנו מצווים לאחיותו. אבל גם אין לנו להורידו בידיים ולא לגרול בו שום קטלה, כי זה סוף סוף עושה אותם. שאף שאינו מצווה ועושה, שכר יש לו קצת. ויש את השלישי שזה אקוטי. הוא שאינו זהיר לקיים שבע מצוות, וחייה מותר להורידו לבור במקום דלק האיבה, או לגרום לו הריגה כל איך הדנקית שום עילה. כפי שמבואר. השתא דעתינן לאחי, אנחנו באים להסביר את הגמרא. לאחר שהריטב"א שואל מה ששואל ומתרץ מה שמתרץ, כדי להבין את הסוגיה, והנכון בעיניי שיטת רשי, דווקא נקת רפקנת דמתיתים דקטני חוץ מן הגר תושב. הגרסה היא חוץ מן הגר תושב. לאו התרווה יהודין את דרי שקאי, אלא בגר תושב שהרג את ישראל דווקא. גר תושב שהרג ישראל, שאין לו כפרה בגלות, ואולי הוא נהרג על שגיגתו. אבל ישראל שהרג גר תושב, ודאי גולה, כי יש בשגיגת הריגתו כפרה על ידי גלות, שכיוון שאנו אוסרים להורגו במזיד ומצווים לחיותו, אז אם הוא עשה את זה בשוגג, אנחנו רואים שהוא גולה. והד אלוקטני סייפה לגר תושב גולה על ידי גר תושב לרבות הנקת. דאפילו גר תושב שהרגו צריך כפרה, כל שכן ישראל שמוזר עליו לחיותו, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכפרתו. אם כך אז ברור, בא הגמרא ועונה תשובה, אומרת הגמרא, אתה יודע מה ההבדל? אם הגר תושב הרג ישראל, עליו אני אומר שאין לו כפרה של גלות, אולי אפילו עד כדי נהרג. אם גר תושב הורג גר תושב חברו, ובוודאי שאם ישראל הרג גר תושב, אז הדין שלו זה כפרה, כי אותו גר תושב מדובר לאחד שקיבל שבע מצוות בני נוח בבית דין, ואתה מצווה לאחיותו. אז אם נכשלת, התורה רוצה שיהיה לך כפרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, איקא דרא מקראי הדודה. לא, השאלה הייתה על גר תושב. לא, אנחנו הבנו בקושייה שמדובר ישראל שרה גר תושב, ועליו נאמר שלא גולה. בריטב"א ואומר פקפקרת, מה פתאום ישראל שרה גר תושב באמת גולה, לא כמו שטעית לחשוב. והנידון ברישא הייתה הפוך, שהוא הרג ישראל, לא שישראל הרג אותו. בגלל שיש לו קיבל שבע מצוות. לא, כי בישראל זה חמור יותר, ופה התורה לא נתנה לו את הדרך התיקון של הגלות. מעשה חמור יותר, ולכן כנראה אומר הריטב"א ונהרג עליו. איקא דרא מקראי הדודה, יש שהביאו את זה בתור סתירת הפסוקים. כתיב, כתוב בפרשת מסי, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוככם תהיינה שש שערים. אומרת התורה שהמטרה של שש שערי המקלט זה גם לאותו גר תושב. וכתיב, היו לכם מערים למקלט, לכם ולא לגרים. אז גר גולה או גר לא גולה? אמר רב כהנא לא קשיא, כאן בגר תושב שהרג ישראל, שזה אני אומר שעיר מקלט לא קולטת, ולכן הוא נהרג עליו. כאן בגר תושב שהרג גר תושב, שעיר מקלט קולטת. ורמיני, שואלת הגמרא, לפיכך כתוב על שבע מצוות בני נוח שקיימלן אזהרתן זוהי מיתתן. אין מושג של שוגג בבן נוח. בנוח שעושה מעשה בשוגג נהרג עליו. לפיכך גר ועובד כוכבים שהרגו נהרגים. קטני גר דומיה דה עובד כוכבים. מה עובד כוכבים? לא שנה דקטל בר מיני גוי כמו, ולא שנה דקטל דלאב בר מיני נהרג. אז גר לא שנה דקטל בר מיני ולא שנה דקטל לאב בר מיני נהרג. והמשנה שלנו אומרת גולה. אמר רב חיסדא לא תשיא, כאן שהרגו דרך ירידה, כאן שהרגו דרך עלייה. מסבירה הגמרא, דרך ירידה דישראל גלי איונה ממהרה. במקום כזה שישראל נאמר בו פרשת גולה ונפל, נאמר בו דין של נהרג. עוד פעם, סליחה, דרך ירידה דישראל גלי איונה מסגילי בגלות. דרך עלייה דישראל פטור, הוא הגר תושב נהרג. שואלת הגמרא, אמר לרבה ולאף קל וחומר, ומה דרך ירידה? די ישראל גלי, איונה מגלי, אז דרך עלייה די ישראל פטור, אי הוא נהרג, לא יעלה על הדעת. אלא אמר רבה, באומר מותר, מבואר פה בריפה בראשונים, שבאמת האומר מותר ולא האומר מותר הרגיל, אלא מדובר כמו שדיברנו על אותו אחד שעומדים שם בהמה, ואדם כתבו שזה הבהמה פגע באדם, אומר מותר. ובאומר מותר שם אני אומר שאם הוא הרג את החבר שלו אז על זה מדובר של נהרג. אמר לאביי, אומר מותר, למה אתה אומר שהוא נהרג? אנוסו, ואם זה שוגה קרוב לאונס הרי הוא פטור עליו, למה אתה אומר נהרג? אמר לי, אומר לו רבא, שאני אומר מותר, קרוב למזיד, אני חולק עליך. אני סובר שאומר מותר הוא קרוב למזיד, אם זה קרוב למזיד, אז הוא נהרג עליו. ועבדו לטעמיו, אנחנו נעצר בזה, ועבדו לטעמיו. מה המחלוקת של רב חיסדא ורבא? דאיתמר, כסבור בהמה ונמצא אדם כנעני ונמצא גר תושב, רבא אומר חייב, למה? כי הוא אומר מותר, ואומר מותר, קרוב למזיד, אז הוא נהרג עליו. לעומת זה, רב חיסדא אומר פטור, אומר מותר אנוסו, ממילא. רב חיסדא לא יכל לבוא ולתרץ אצלנו את הדין של נהרג בו אומר מותר, כי הרי הוא אוכל שזה קרוב לאונס, ואם זה קרוב לאונס אז הוא פטור, אז למה הוא נהרג? אני מוכרח לחלק בין דרך עלייה לדרך ירידה. רבא שאומר שאומר מותר הוא קרוב למזיד, אין לו צורך לחלק בין דרך עלייה לדרך ירידה, אז מדובר בו אומר מותר, ולכן הדין שלו שהוא נהרג. מה המקור למחלוקת בעזרת השם אחר?